חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם.
נפתח עם נושא החטופים, כי אנחנו יודעים שיש פסגה עכשיו בפריז, גם נציגי קטר, אבל גם הנציגים שלנו, ראש השב"כ, ראש המוסד, ראש ה-CIA מטעם אמריקה, ארה״ב, דנים בעסקה על הפרק. עסקה שאומרת הפסקת אש של חודשיים בתמורה לחטופים, באה בחשבון?
אני לא רוצה לדבר על הפרטים של משהו שמתנהל עליו כרגע מסע ומתן, אני לא חושב שזה נכון לנהל את זה בתקשורת, זה גם לא נכון מול המשפחות שכל פעם משגעים אותם, פעם יוצאת כותרת שאוטוטו מחר בבוקר יסגרו הסכם, ואחר כך יוצאת כותרת שהכל המסע ומתן תקוע ואין לו סיכוי. ולכן אני מציע, עוסקים בזה טובי
אנשים. אז בואו נדבר רגע על העניין העקרוני ברשותך.
בואו ניתן להם לנהל את המסע.
אז בעניין העקרוני לפחות, אם אנחנו לא נכנסים באמת לפרטיה של עסקה שאף אחד מאיתנו באמת לא יודע את הפרטים שלה, אבל ברמת העיקרון אנחנו עדים לסוג של ויכוח, הייתי אומר, מה הגישה הנכונה? לחתור לעסקה טובה ומהירה, או לחתור להמשך מאמץ מלחמתי, צבאי, כוחני, במקסימום נגד החמאס, כדי להכניע אותו יותר, ואז תבשיל עסקה יותר טובה. שני צדדים בסיפור הזה, ואתה מכיר בוודאי את שניהם, איפה אפשר להציב אותך?
אני לא חושב שיש ויכוח אמיתי כזה, כי קודם כל אני לא חושב שעד עכשיו מישהו שם על שולחן קבינט הצעה באמת להסכם שאפשר ללכת איתו ולאמץ אותו, ומצד שני ושחמאס מסכים לו, כמובן, כן, יש הרבה הצעות, רק חמאס לא מסכים להם. ומצד שני, אני חושב שבהחלט נכונה התזה שרק בלחץ צבאי אפשר להביא את סנוואר להתגמש ולהגיע להסכם שמדינת ישראל תדע לחיות איתו. ולכן יש פה אחדות מטרה, למעשה שתי מטרות. מצד אחד, צריך לעשות כל מה שאפשר ולהפוך כל אבן כדי להסגיר את החטופים הביתה. ומצד שני, ברור שהגברת הלחץ הצבאי זה מה שיזרז את המטרה הזאת, וגם כמובן מדינת ישראל בשום תסריט ובשום פנים אופן לא תוכל לוותר על המטרה הנוספת של המלחמה הזאת, וזה מיתות של תום חמאס וחזרת התושבים שלנו גם בדרום וגם בצפון לבתיהם.
החלטת בית המשפט בהאג, איך היא בעיניך אחרי ההסתייגויות ואחרי הצווים והצו הגדול שלא ניתן?
קודם כל, סך כל יצאנו משם בינתיים בשן ועין, כן? אבל עצם זה שמוכנים בסיטואציה הזאת, שיש פה ארגון נאצי רצחני שטבח ואנס ורצח בשביעי באוקטובר, ומדינת ישראל מגינה על עצמה ועל אזרחיה, בכלל לדבר במושגים של רצח עם, אני חושב שזה שערוריה גדולה. אמנם ההחלטות של בית הדין, הם לא בחנו את הסוגיה הזאת, כן? הם לא קבעו שכן מפתח רצח עם, אבל אני חושב שהנכון היה לדחות את העתירה של דרום אפריקה על הסף, ולא להתעסק איתה, כאילו יכול להיות שיש בה ממש.
אתה יודע להסביר למשל מדינות כמו סין ורוסיה, שהחלטות כאלה זה גול עצמי, הרי הן הראשונות, נכון שהן לא אוהבות את ישראל גדולות, אבל הן הראשונות שאמורות לדחות כאלה הצעות, כי מחר אותם מילים יחולו עליהם, או שהכל כאן זה משחק אחד גדול?
הכל זה משחק אחד גדול, זה נכון שגם רוסיה נדבעת שם באותו בית הדין בדיוק, שזה אגב חלק מהסיבה למה שמערב ככה מאוד תומך בבית הדין וחפץ בעיקרו, אבל העמדה הרוסית לגבי המלחמה הזאת היא כבר לאורך תקופה עמדה מאוד תוקפנית כלפינו,
כן,
ביטויים שבלתי אפשריים.
פגישה עם ראשי החמאס מיד אחרי השביעי באוקטובר, לא צריך יותר מזה.
פגישה עם ראשי החמאס, אגב, כבר יותר מאחת, יותר מפעם אחת רוסיה ערכה אצלה משלחות בכירות של החמאס, רוסיה מדברת עלינו במושגים, משווה אותנו לנאצים, שזה כמובן שערורייה.
מה קרה לפוטין? אגב, אתה מכיר את האיש הזה אולי הכי טוב בפוליטיקה הישראלית?
אני מזהיר מזה כבר יותר משנה. אפילו ומדבר בצורה ברורה על כך שרוסיה שינתה את המיקום האסטרטגי שלה בגלל העוינות למערב, בגלל ההתנגשות שיש לה כרגע עם ארצות הברית ועם העולם הערבי. היא נוהגת לפי השיטה, האויב של האויב שלי הוא ידיד שלי. זה יצר לה ברית אסטרטגית עם איראן, שאגב שודרגה בשבוע שעבר בהסכם בשיתוף פעולה ביטחוני בין מועצות לביטחון לאומי בין שתי המדינות, שאנחנו עוד לא עד הסוף מבינים מה היו השלכות האסטרטגיות של ההסכם החדש הזה. רוסיה לכן גם תפסה עמדה סוג של תמיכה בחמאס בגלל התמיכה של ארצות הברית וישראל.
כן.
ואני הזהרתי מזה שזה יקרה, וכל הניסיונות שלנו להיות נחמדים ולא לנקוט עמדה חד משמעית לגבי מלחמת רוסיה אוקראינה.
איפה? היו ימים שניסינו להיות מתווכים, אני רק רוצה להזכיר לך, כן.
זה בתחילת המלחמה, היה לזה מקום, זה כבר מזמן לא רלוונטי. ומדינת ישראל שילמה מחירים ביחסים שלה עם ארצות הברית ועם המדינות המערב, וכמובן, כמו שחששתי שיקרה והזהרתי שיקרה, לא קיבלה תמורות מרוסיה ברגע המלחמה.
כן, אני רוצה לדבר איתך על סוגיית אונרה, אתה עוסק רבות בעניין הזה גם בוועדה, ו... אולי האפקט התועלת, נקרא לזה, תועלת אפקטיבית יחידה ממה שקרה בהג, זה כדור השלג סביב אונרה, עוד מדינה אחת אחרי השנייה, מודיעות שמפסיקות לתמוך בארגון הזה, אבל עדיין לא אומרות בכל ברור שאונרה זה ארגון משתף פעולה עם טרור בצורה מוחשית וברורה, זה עוד לא שם.
אני לא חושב שזה קשור באופן ישיר להג, זה קשור לעובדה שפשוט אונרה הפכה ל... סוג של מסריעה לאנשי חמאס, אגב, במשך שנים, זה לא חדש, ולכן לא הופתעתי כשגילינו שחלק מהאנשים שהיו עובדים אונרה השתתפו בטבח 7 באוקטובר, חלק אחר הסתירו אצלם בבית את החטופים, והבעיה היא הרבה יותר עמוקה, זה לא רק הדברים האלה שהם עכשיו בחקירה, ואני שמח שמדינות התאומות מהמערב הקפיאו את המימון כרגע, להפעיל לחץ על אונרה, וטוב שזה קרה. אבל המצב הוא הרבה יותר מורכב. כי דרך אונרה היום מוגשת טרור, מוגש רוב הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה. ומי שמנהל אותו, את הסיוע הזה, כולל במחסות הומניטריים, שאנשים שנמצאים שם, מלבד הסיוע לא נשאר להם כלום בחיים שלהם, זה בהרבה מאוד מקרים אנשי תנועת חמאס. וכשאתה מקבל את האוכל, את המים שלך, את המצרכים הבסיסיים, מי אנשי חמאס.
כשהחמצן שלך תלוי בחמאס, אתה לא יכול לצאת נגדו, אתה לא, אתה שבוי שלו.
לא רק לא יכול לצאת נגדו, השלטון של חמאס עליך מתהדק. באופן פרדוקסלי יכול להיות שהשליטה של חמאס באוכלוסייה ברצועת עזה היום היא יותר גדולה ממה שהייתה עד 7 באוקטובר, שזה בניגוד מוחלט למה שאנחנו מנסים להשיג. ולכן מדינת ישראל חייבת לא רק לעודד מדינות שהפסיקו את המימון ולנהל קמפיין מדיני מול אונרה, אלא מדינת ישראל חייבת לפעול באופן דחוף כדי שחברי תנועת חמאס לא ישמשו בתפקידים ניהוליים בארגון אונרה, ודאי באותן נקודות שאחראיות על חלוקת הסיוע ההומניטרי. וצריך לדרוש את זה מן אונרה, צריך לעשות את זה בשטחים שאנחנו יודעים לפעול אפקטיבית, פשוט לעצור כל מנהלי מחסות וכל בעלי תפקידים ניהוליים באונרה, שהם חברי תנועת חמאס, הם חברים בכירים בארגון טרור, מקומם מאחרי סורג ובריח.
אונרה זה בעצם רק כיסוי אחד גדול. אני רוצה לחזור רגע לענייננו, ברשותך, חבר הכנסת אלקין, מה הוא צריך לקרות שיהיה פה באמת ממשלה יותר רחבה? שהשיח שמדברים, אתה יודע, מן השפה ולחוץ, אחדות, 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 באמת יהיה, יחלחל פנימה. אנחנו בזמן מלחמה, המלחמה הולכת ומתארכת, אנחנו צריכים את העורף חזק עם נשימה, עם אוויר בריאות, ובמקום זה מחר עוד פעם תקציב, והצבעות יהיה מון, וחוזר חלילה.
קודם כל, זאת בדיוק הסיבה שבגללה אנחנו החלטנו את מה שהחלטנו. שמנו בצד את המחלקות הפוליטיות שהן לא מעטות והן קיימות, גם אידיאולוגיות, והצטרפנו לממשלה הזאת, למרות כל הביקורת שלנו עליה, כי חשבנו שהאחדות למען ניצחון במלחמה הזאת הוא כרגע הצורך העליון והמועדף על פני כל הדברים האחרים. מלחמות יהודים יכולים לחכות, אנחנו כרגע נלחמים באלה שמנסים לרצוח אותנו ותפכו בנו בשביעי באוקטובר. ואנחנו גם בעמדה היום, לפחות אני יכול לדבר על עצמי, שצריך גם להמשיך במגמה הזאת, כן? לכן אנחנו בממשלה הזאת, גם כשהיא מקבלת החלטות שהן לא לרוחנו, וזה קורה. מצד שני, אני חושב שחלק מהאחריות צריכה להיות על שני צדדים. גם מצד אחד על ראש הממשלה וחלק מחברי קואליציה ושרי קואליציה שלצערי, לפעמים שוכחים שאנחנו אחרי 7 באוקטובר ומנסים לחזור במציאות של 6 באוקטובר, אתה שומע את זה בכל מיני התבטאויות של חלק מהשרים, או בקידום של כל מיני יוזמות, וחבל שכך, כן, אני חושב שעל מי שנמצא בשלטון יש אחריות יתר, כן, על ניסיון להחזיק אחדות ולייצר אחדות, ו... חלק מהשיח המתלהם שמתחיל לחזור לחיינו, הוא לא מקל עלינו בהתעקשות שלנו כן להישאר בתוך ממשלת האחדות. ומצד שני, הייתי מצפה גם מאנשי אופוזיציה, אולי ללכת יותר בדרך שליברמן הולך בה, כן, שהוא יקריט שהוא לא יתמוך באימון, ולא חושב שזה הזמן לבחירות, ואני מצר על כך שגם יש עתיד וגם מפלגת העבודה מנסים לחזור לימים של 6 באוקטובר, כאילו שום דבר לא קרה כאן.
דברים חשובים, חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה לך, חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, תודה רבה, ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.